רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הימים שאחרי השבעה באוקטובר נראים, נשמעים ומרגישים כמו חלום רע. חלום רע שאף אחד לא מצליח להתעורר ממנו. דברים שלפני רגע היו מאוד חשובים הפכו לסתמיים. מוזיקה שאהבת ואתה מתקשה להזין לה, אוכל שהיה לך טעים ומרגיש תפל, תחביבים שהיו לך, נושאים שבהם התעניינת ופתאום אתה שואל, באמת? אני מניח שרבים שעוסקים במשהו שלא קשור באופן ישיר במלחמה מרגישים ככה, ואולי זו אחת הסיבות מדוע רבים כל כך מתנדבים לעשות משהו, זה כמעט לא משנה מה, לארוז אוכל, לעשות כביסות למפונים, להסיע אנשים, לטפל בפצועים, העיקר לעשות משהו. אני אגב כותב תפוזים, זה כיף, חוץ מזה שהשרירים שלי תפוסים. אני מספר את כל זה כדי להסביר שלמרות שהתנדבתי ואני ממשיך להתנדב, גם לי מאוד קשה לעסוק בחומרים שממש לפני רגע עניינו אותי. מצד שני אני מבין את הערך, ערך אמיתי, גם בהסחת דעת, במחשבה על דברים אחרים שרחוקים כל כך מהמתח והזוועות שכולם מתמודדים איתן, וגם ביציאה כמעט בכוח, מהפסיביות, מהשיתוק, מהתחושה ששום דבר בעצם לא ממש חשוב. קיבלתי כמה הודעות מחיילים בסדיר ובמילואים שסיפרו לי שבזמן שהם ממתינים, בזמן שהם נחים או סתם משתעממים, הם מחפשים משהו שיעסיק אותם, והפודקאסט שלי נותן להם כמה דקות של הנאה. אחד מהם כתב לי שהוא גילה את עושים טכנולוגיה ממש באחרונה, והוא משתמש בו כדי להירדם. אתה הקול שאני שומע לפני השינה, הוא כתב לי. אני לא בטוח שזו מחמאה. בכל אופן, בימים האחרונים ניסיתי להתעדכן בדברים שקרו בעולם שקרוב לי, עולם הטכנולוגיה. ניסיתי לראות, אולי יש שם איזשהו סיפור שאני ארצה לספר, וגיליתי שהמון דברים קרו בשבועות האחרונים. למעשה קרו כל כך הרבה דברים, שכל אחד מהם יכול להחזיק תוכנית של שעה שלמה. אבל גדול עליי, לפחות בשלב הזה, גדול עליי לשבת ולכתוב סיפור של שעה שלמה, זה אירוע שמחייב כמעט שבוע של עבודה רציפה, והיכולת שלי להתרכז די מוגבלת. ולכן, מה שאני אעשה הפעם הוא שאני אקבץ כמה סיפורים תחת קורת גג אחת, והסיבה שזה אפשרי היא שכולם, ממש כולם, מתרחשים באותו המקום. בית המשפט. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. רגע אחרי שפרצה המלחמה, העלינו פרק שעסק במשפט ההגבלים העסקיים שמנהל הממשל הפדרלי נגד גוגל, אבל זה רחוק מלהיות המשפט היחיד ששווה לעקוב אחריו. בשבועות האחרונים, אנשי טכנולוגיה האמריקאים מבלים הרבה זמן במחשבה ובהמתנה בבתי המשפט, והסיבה לכך היא שכאילו בבת אחת, אין ספור תיקים שהתבשלו על אש קטנה, הבשילו, ואז באו לעולם. כולם, לפחות כך זה מרגיש, כולם תובעים את ענקיות הטכנולוגיה ומנהלים בכירים בחברות גדולות. הממשל האמריקאי, תובעים של מדינות, חברות מתחרות ואפילו אנשים פרטיים. כולם מגישים תביעות שעשויות להשפיע על הנוף הטכנולוגי של כולנו בשנים הבאות. התביעות נמצאות בשלבים שונים. חלק מהתביעות רק הוגשו, חלק אחר מתברר בימים אלו ממש, ולפחות בתביעה אחת, תביעה גדולה, יש כבר הכרעה. זו תוכנית בארבע מערכות, ובכל מערכה ננסה להתעדכן במהירות ובקצרה מה קרה, למה קרה ומה מצפה לנו בעתיד. מיד מתחילים. רגע לפני שאני מתחיל עדכון קצר, ביום שישי בשעת לילה מאוחרת פורסמו שתי ידיעות שהדהימו את עולם הטכנולוגיה. הידיעה הראשונה היא שסם אלטמן, אחד ממייסדי OpenAI, החברה שעומדת מאחורי ChatGPT ודלי, ומשמש כמנכ"ל החברה, פוטר במפתיע מתפקידו. נכון למוצאי שבת, בזמן שאני מקליט את הדברים שלי, אין עדיין הסבר ברור לשאלה למה הוא פוטר. למעשה זה חלק עיקרי בסיפור, שהפיתורים נעשו במהירות אדירה, ללא שום התראה, ללא פרטים שמסבירים מה עומד מאחורי הפיתורים. בהודעה של החברה נרמז שאלטמן הסתיר מידע מהדירקטוריון, אבל לא ברור מה זה אומר. יש כאלו שטוענים שהרקע הוא חילוקי דעות סביב הבטיחות של פיתוחי החברה או המסחור של המוצרים שלה. אחרים טוענים שאלטמן ניסה לגייס עשרות מיליארדי דולרים כדי להקים סטארט-אפ שיפתח שבבי בינה מלאכותית שיתחרו במעבדים של אנווידיה. והעובדה הזו הרגיזה את הדירקטוריון שהרגיש שהוא משתמש בפוזיציה שלו כדי להקים חברות אחרות. אחרים טוענים שיש כאן יריבות אישית בינו ובין המדען הראשי, איליה סלסקובר, שניהם אגב היו פה בארץ, לא מזמן. הפיתורים המפתיעים של אלטמן הובילו לעזיבתו של גרג ברוקמן, נשיא החברה ויושב ראש הדירקטוריון שלה, שכנראה גם הוא לא היה בסוד העניינים, ולעזיבתם של עוד כמה עובדים בכירים. המשקיעה הגדולה ביותר ב-OpenAI, מייקרוסופט, עודכנה למהלך דקה אחת לפני שהוא פורסם. מניית מייקרוסופט צנחה ומחקה כמעט 50 מיליארד דולר משווי החברה, שזו אגב נקודה מעניינת, הם אפילו לא חיכו עד לתום המסחר בשביל לשחרר את ההודעה הזו, מה שמלמד שהם ממש ממש מהרו. למה? מכיוון שעדיין לא ברור מה בעצם קרה כאן, נראה לי שהדבר הנכון לעשות הוא לחכות, עד שנבין מה בעצם קרה כאן. ובכל זאת, שתי הערות. הראשונה היא שאלטמן הוא דמות מרכזית בעולם הבינה המלאכותית, ומה שקרה ב-OpenAI עשוי להוביל לטלטלה של ממש, גם בעולם הזה וגם ב-OpenAI, שנתפסה כמובילת שוק. במילים אחרות זה לא עוד אירוע, זה אירוע משמעותי, שיהיו לו השפעות והתפתחויות נוספות, אין לי בכך כל ספק. השנייה היא שאלטמן מצטרף לשורה ארוכה של מייסדי חברות טכנולוגיה מצליחות שנזרקו על ידי הדירקטוריון שלהם. סטיב ג'ובס נזרק מאפל, ג'ק דורסי נזרק מטוויטר, שניהם אגב חזרו מאוחר יותר לחברה. טראביס קלניק שהקים את אובר נזרק ממנה, אנדרו מייסון שהקים את גרופון נזרק ממנה, ג'רי יאנג שהקים את יהו נזרק ממנה, רוב קלין שהקים את אצי נזרק ממנה, שני המייסדים שהקימו את בלקברי נזרקו ממנה, וכמובן שלא נשכח ולנצח נוהב את אדם נוימן, שנזרק מ-WeWork שממש בימים האחרונים הודיע על פשיטת רגל. אז כן, לזרוק את המייסד שהפך למנכ״ל החברה שהוא עצמו הקים, זה סוג של מסורת בעמק הסיליקון, ומכאן מי שלא נזרק מחברת הענק שהוא הקים, ביל גייטס, לארי פייג' וסרגי ברין, מרק צוקרברג, כל החבר'ה האלו הם כמעט יוצאי דופן. ואגב, העובדה שג'ובס ודורסי חזרו לחברות שלהם אומרת שיכול להיות שגם אלטמן יחזור לחברה שלו, דברים מוזרים אלו קרו. אוקיי, הידיעה השנייה שפורסמה בסוף השבוע היא שאפל, IBM, דיסני, וורנר ברדרס, פארמאונט, קומקאסט, אורקל וחברות נוספות הודיעו על השעיה מיידית של קמפיינים פרסומיים שהיו אמורים לעלות ב-X, זו שכונתה עד לא מזמן טוויטר, לאחר שחברת Media Matters for America, שמנטרת את הנעשה ברשת, דיווחה שפרסומות של החברות האלו וחברות אחרות הופיעו לצד ציוצים אנטישמיים או בכאלו שתומכים בהיטלר. אגב, קריאות אנטישמיות, אלון מאסק עצמו, הוא פרסם בעצמו ציוץ שבו תמך בציוץ אנטישמי, ומסתבר שמפרסמים לא ממש אוהבים לפרסם ברשתות שאיך לומר מחבבות נאצים. וזו כיום טוויטר או אקס או איך שלא קוראים לערימת ההשפעה הבוערת הזו. בתגובה, אלון מאסק הודיע שברגע שבתי המשפט ייפתחו ביום שני, הוא יתבע למדיה מטרס את הצורה, וזה יופי של מעבר לתוכנית שלנו היום, שעוסקת בתביעות משפטיות. אז בואו נתחיל. מערכה ראשונה, מטה. 42 מדינות תובעות את מטה, 42 מדינות בארצות הברית שהצטרפו לממשל הפדרלי, וביחד כולם תובעים את מטה בטענה שהחברה בנתה במכוון וביודעין תכונות במוצרים שלה, תכונות שגורמות להתמכרות, וההתמכרות הזו פוגעת בעיקר בקטינים. מסמך התביעה הוא חתיכת ספר. מדובר במסמך בין 233 עמודים שהתחלתי לקרוא אותו ואז הפסקתי לקרוא אותו כי בואו, החיים קצרים. התובעים טוענים שמטה הייתה, ואני מצטט, מעורבת במזימה לנצל צעירים למטרות רווח. היא עשתה את זה, הם כותבים, באמצעות הטעיה בנוגע לתכונות שהיא פיתחה, בנוגע לתוכן פוגעני שמוצג בפלטפורמות שלה, באמצעות קריאת נתונים וגם באמצעות הפרה של חוקים פדרליים הנוגעים לפרטיות ילדים, שמחייבים חברות לקבל את אישור ההורים אם הן רוצות לאסוף מידע על הילדים שלהם. עכשיו, צריך להבין משהו לגבי ארצות הברית של אמריקה, בייחוד בשני העשורים האחרונים. מהרגע שאתה אומר פגיעה בילדים, אתה כמעט לא צריך להוסיף שום משפט אחר כך. זה החטא האולטימטיבי. לא רק ההורים יוצאים מדעתם כשהם שומעים שחברות עסקיות פוגעות בילדים שלהם, גם המחוקקים יוצאים מדעתם. לכן ההחלטה של התובעים להתמקד בפגיעה בילדים מלמדת עד כמה הם מנסים לפגוע בבטן הרכה של מטא, ועד כמה הם מבקשים ליצור קונצנזוס בנוגע לתביעה. 33 מדינות בהובלת קליפורניה, שהיא המדינה שבה יושבת מטא, קולורדו, ניו יורק ואריזונה, הגישו את התביעה בבית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני בקליפורניה. ותשע מדינות נוספות, בהן פלורידה, ורמונט, מיסיסיפי, טנסי ומדינות נוספות, הן הגישו תביעות בבתי המשפט במדינות שלהן, בטענה שפייסבוק עברה על חוקים ספציפיים במדינות האלו. 33 ועוד 9, 42 תובעים של 42 מדינות שהגישו בבת אחת וביחד תביעות נגד מטא, מה שאומר שחלק מהתובעים הן תובעים של מדינות דמוקרטיות, וחלק מהתובעים פועלים במדינות רפובליקניות, מה שאומר שיש כאן הסכמה נדירה, יוצאת דופן כמעט בלתי אפשרית, בין שתי המפלגות. שתי המפלגות משתפות פעולה כדי לתבוע את מטא. בתביעה טוענים התובעים שמטא, ואני מצטט, עיצבה תכונות בתוך המוצרים שלה שנועדו להפעיל מניפולציות פסיכולוגיות על משתמשים צעירים כדי לגרום להם להשתמש במוצרים במשך זמן ארוך ובאופן כפייתי. התובעים טוענים שמטא פיתחה אלגוריתמים שעוצבו ביודעין כדי לדחוף ילדים ובני נוער אל תוך מחילות ארנב של תכנים רעילים. בין השאר הם מדברים על תכונות כמו גלילה אינסופית והתראות בלתי פוסקות, שהמטרה שלהן להחזיר את הילדים פעם אחר פעם אל תוך פייסבוק ובעיקר אל תוך אינסטגרם. הנה ציטוט נוסף. מטא רתמה טכנולוגיות רבות עוצמה וחסרות תקדים כדי לפתות וללכוד ילדים ובני נוער. המוטיבציה שלה היא רווח.
Meta did all of this while publicly downplaying and misrepresenting the science of the risk to kids, contradicting their own claims that they put safety first. These tactics did not just harm kids and deceive the public, they also violated the law.
זה היה התובע הראשי של מדינת וושינגטון, בוב פרגוסון. מטא פרסמה תגובה שבה היא הביעה אכזבה מכך שבמקום שהמדינות יעבדו עם חברות על מנת ליצור סטנדרטים ברורים בנוגע לאפליקציות שפונות לילדים ובני נוער, התובעים בחרו לצעוד בדרך הזו. מטא מאוכזבת. היא ממש מאוכזבת. התביעה הזו התבשלה על אש קטנה, ואת המקורות שלה אפשר למצוא מראשית 2021. אז פייסבוק, לדעתי אז עוד קראו לפייסבוק, לא, אני צריך לבדוק את זה, היא הודיעה על כוונתה לפתח אינסטגרם לילדים, כלומר גרסה של אינסטגרם שמיועדת לילדים מתחת לגיל 13. זמן קצר אחר כך, קבוצה של 40 תובעים מ-40 מדינות בארצות הברית, שלחה מכתב למרק צוקרברג, שבו היא כתבה לו ש... איך לומר, ההיסטוריה של פייסבוק בכל הקשור בהגנה על ילדים היא לא משובחת במיוחד, והם הבהירו לו שכדאי שיזנח את הרעיון. מטא אכן זנחה את הרעיון, אבל כאשר בספטמבר 2021 עובדת בחירה לשעבר בפייסבוק, פרנסיס האוגן, הדליפה מסמכים פנימיים של פייסבוק, שהראו שמנהלים בכירים בחברה מודעים לכך שאינסטגרם פוגעת בבריאות הנפש של ילדים ובני נוער, אגב, בעיקר של ילדות ובנות נוער, ולמרות זאת היא לא עשתה דבר, לתובעים נמאס. כעבור חודשיים הודיעה קבוצה של תובעים על כוונתם לפתוח בחקירה בנוגע להשפעות המזיקות של אינסטגרם על ילדים ובני נוער, והחקירה הזו הפכה בסוף אוקטובר 2023 לכתב תביעה. התובעים דורשים פיצוי כספי, ובחלק מהמקרים גם צו שיורד למטה לחסל תכונות מסוימות במוצרים שלה. צריך לומר ששיתוף פעולה בין תובעים ממדינות שונות הוא עניין די נדיר, בוודאי בהיקף הזה. על פי רוב, כאשר הוא יוצא לפועל, הוא מתרחש כאשר אין מחלוקת בין התובעים בנוגע לנזקים או לאשמה של החברה שאותה הם תובעים. בעבר, תובעים של מדינות שיתפו פעולה כאשר הם ניגשו לצבוע את חברות התרופות הגדולות סביב משבר ההתמכרויות בארצות הברית, או כאשר הם תבעו את חברות הטבק הגדולות סביב הנזקים של אישון, כך שאם 42 מדינות משתפות פעולה במקרה של מטא, זה אומר משהו. בשלב הזה לא ברור מתי המשפט יתחיל, אבל ברור שמטא מתכוונת להילחם. זה לא שחסר לה כסף, להוציא על עורכי דין. הנה מה שאני חושב על זה. הגיע הזמן. באמת. מבלי להגזים, אני אומר שדברים מסוימים שכתובים בכתב התביעה נכתבו בספר שלי, קוד סמוי, והוא יצא לאור ב-2019. אני כתבתי אותו מאמצע 2017. אז בואו, שום דבר כאן לא באמת חדש. כמעט הכל היה ידוע במשך זמן רב, ועדיין ארצות הברית של אמריקה לא הזיזה את עצמה כדי לטפל בבעיה. עכשיו היא מזיזה את עצמה, ויש לקוות שהבעיה תטופל. בהצהרות שהם פרסמו טענו כמה מהתובעים שפייסבוק דומה לחברת סיגריות. אני טוען, אני חושב שאפילו אמרתי את זה בעבר באיזושהי הזדמנות, שפייסבוק דומה יותר ליצרנית מכוניות. יש למכוניות שימושים לגיטימיים, כמה מהם ממש מצוינים, אבל רגולטורים הבינו שאם לא יהיו חוקים שיגבילו את הגיל של הנהגים, אם לא יהיו חוקים שיטילו אחריות על היצרניות להכניס אמצעי בטיחות, אם המדינה לא תדאג לנושאים, יצרניות המכוניות הן לא יעשו את זה לבד. מהבחינה הזו, פייסבוק דומה ליצרנית מכוניות מרושעת במיוחד. היא יודעת. היא יודעת שהמוצר שלה לא בטוח. היא יודעת שילדים וילדות נפגעים ממנו, והיא עושה מעט מאוד, ממש מעט מאוד, כדי לפתור את הבעיה. פייסבוק, ונדמה לי שיש על זה קונצנזוס, אפילו בעמק הסיליקון, היא כיום החברה הרעילה ביותר מבין ענקיות הטכנולוגיה. יש לקוות שזה ישתנה. מערכה שנייה, אמזון. בגיליון 126, מספר 3, של כתב העת למשפטים של אוניברסיטת יל, שפורסם בינואר 2017, התפרסם טקסט של סטודנטית לתואר שני במשפטים. בטקסט שנקרא "פרדוקס ההגבלים העסקיים של אמזון", טענה הסטודנטית שאמזון מצליחה לחמוק מנחת זרועם של חוקי ההגבלים העסקיים בגלל פרשנות צרה מדי של בתי המשפט את חוקי ההגבלים העסקיים הקיימים. הפרשנות הזו, כך היא טענה, גורמת לכך שבתי המשפט מסתכלים על דבר אחד. האם הצרכנים משלמים יותר בגלל שהמונופול מעלה מחירים? לדוגמה, אם אני חברה שיש לה מונופול על שוק האופניים, בסדר? שוק האופניים, ואני מעלה מחירים. זו בעיה, כי לאן תלכו? אין לך, אני מונופול. אתם יכולים לקנות אופניים רק אצלי, כי אני היצרן היחיד של האופניים. רוצים אופניים, תבואו אליי. זה הרגע שבו בתי המשפט מתערבים. אבל, טענה הסטודנטית, בתי המשפט לא מתייחסים לאירוע מונופוליסטי בסגנון אמזון, שבו חברה מורידה מחירים באופן שלא מאפשר למתחרים להתחרות בה, או כאשר היא מפעילה לחץ על הספקים שלה שלא למכור את המוצרים שלהם במחירים נמוכים יותר באתרים מתחרים. זו הסיבה שזה פרדוקס. לכאורה הצרכנים נהנים, כי הם משלמים פחות, אבל כל המערכת האקולוגית שסביב אותו מונופול, הספקים, המתחרים, ואפילו החדשנות עצמה, כולם נפגעים. הטקסט הזה עשה רעש גדול, הוא זכה בהרבה פרסים, וברבות הימים הוא גרם לנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, למנות את מי שהייתה אז סטודנטית, לינה קאן, ליושבת ראש רשות הסחר הפדרלית האמריקאית, ה-FTC. זו אותה FTC שבסוף ספטמבר 2023 הגישה תביעת הגבלים עסקיים נגד אמזון, יחד עם 17 תובעים של 17 מדינות בארצות הברית. מסמך התביעה הזה מחזיק 172 עמודים, ובו נטען שאמזון מגנה על המונופול שלה באמצעות הפעלת לחץ בלתי פוסק על הסוחרים שמשתמשים בפלטפורמה שלה, ובאמצעות העדפת השירותים שלה והמוצרים שהיא עצמה מייצרת על פני אלו של הסוחרים שמוכרים מוצרים דומים דרך הפלטפורמה שלה. בנוסף, אמזון מענישה סוחרים כאשר היא מגלה שהם מוכרים את המוצרים שלהם באתרים מתחרים במחירים נמוכים יותר. אמזון מכנה את הפרקטיקה הזו בשם מדיניות התמחור ההוגן. אין גבול להתעללות בשפה. באמת, אין גבול. אפשר להגיד מה שרוצים, זה אין בעיה. הוגן, מדיניות זה הוגן. על זה צריך להוסיף את העובדה שבשנים האחרונות אמזון מחייבת את הסוחרים באינסוף היטלים מסוגים שונים. אם אתה רוצה לאחסן את המוצר שלך במחסן שלי, אם אתה רוצה להשתמש בשירות המשלוחים שלי, אם אתה רוצה להיכנס לרשימת הסוחרים של אמזון פריים, אם אתה רוצה להופיע גבוה בתוצאות החיפוש, וכמובן, אם המוצר נמכר דרכי, על כל פיפס, על כל דבר, אמזון גוזרת עמלה או מחייבת בתשלום נוסף, מה שמתגלגל בסופו של דבר למחיר שהצרכנים משלמים, כי לסוחרים אין ברירה אלא להעלות מחירים. ואם הם רוצים למכור את המוצרים שלהם במקום אחר כדי לא לשלם את כל העמלות האלה, אז הם יאבדו גישה למשהו כמו 150 מיליון אמריקאים. שיהיה להם בהצלחה עם זה. ואם בכל זה לא די, ובאמת שדי, באמת שדי, אבל אם בכל זה לא די, אמזון מפציצה את האתר שלה באינסוף מודעות שמפנות, כמה נוח, למוצרים שהיא עצמה מייצרת, או לחברות שמשלמות לכסף על מנת שהם יופיעו גבוה ברשת. אני דיברתי על זה. דיברתי על הפרקטיקה הזו כבר לפני חצי שנה בפרק שהקדשתי לתופעה הזו. חפשו את הפרק שכותרתו אמזון לא מוכרת מוצרים, היא מוכרת פרסומות. חברה אחת, אמזון, השתלטה על רוב שוק המסחר האלקטרוני. כך נכתב בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בוושינגטון DC. היא מנצלת את המונופול שלה בדרכים שמעשירות אותה, אבל פוגעות בצרכנים, בעשרות מיליוני האמריקאים שקונים באופן קבוע באתר של אמזון, ובמאות אלפי העסקים שתלויים באמזון כדי להגיע לאותם צרכנים. התובעים מבקשים מבית המשפט להוציא צו קבוע שיורה לאמזון לחדול מהטקטיקות הפסולות שלה, אבל הם לא ביקשו, לפחות לא באופן מפורש, לפחות לא בשלב הזה, לפרק את אמזון. היועץ המשפטי של אמזון אמר בתגובה שה-FTC שוגה בעובדות וגם בפרשנות של החוק. לדבריו התביעה מראה שהמיקוד של רשות הסחר להגן על הצרכנים ועל התחרות השתנה באופן קיצוני. עכשיו, צריך לומר, בניגוד למונופול של מייקרוסופט במערכות הפעלה, לזה של אפל בעולם של האייפונים או בזה של גוגל בעולם החיפוש, המונופול של אמזון לא מורגש על ידי הישראלים, מכיוון שאמזון לא מפעילה בישראל שירותים מקומיים. אנחנו לא יודעים מה זה לחיות בעולם שיש בו אמזון פריים, אנחנו לא מכירים עולם שיש בו אתר מסחר אלקטרוני אחד שכולם מזמינים ממנו כל הזמן. אבל במקומות אחרים בעולם, ובעיקר בארצות הברית, מרגישים היטב את הנוכחות של אמזון, שהיא רוב הזמן גן עדן עבור הצרכנים, אבל גיהנום מוחלט עבור כל מי שמתמודד איתה. כל מי שמנסה להתחרות בה, רבים מאלו שמנסים לעבוד דרכה, ולפעמים אפילו גם העובדים שלה, הם נאלצים להתמודד עם נחת זרועה של חברה ששווה 1.4 טריליון דולר, שמעסיקה 1.5 מיליון עובדים ושמגלגלת מחזור של משהו כמו 500 מיליארד דולר בשנה. קשה לתפוס את המספרים האלו וקשה להבין כמה כוח יש לחברה שמחזיקה בנתח של כמעט 48% משוק המסחר האלקטרוני בארצות הברית, כאשר החברה השנייה בגודלה, וולמרט, מחזיקה בנתח שוק של קצת יותר מ-7%. קשה לדרג את האכזריות ואת האגרסיביות של המונופולים האלו, ועדיין, אם הייתי צריך לדרג, סביר להניח שהייתי בוחר באמזון במקום הראשון. היא המונופול הכי ברוטלי שפועל היום באינטרנט, וגם המונופול שהכי קשה להתמודד איתו. הצרכנים אוהבים את אמזון, היא הופכת את החיים שלהם להרבה יותר קלים, אבל רק מעטים מבינים מהו המחיר החברתי והכלכלי שהם עצמם משלמים בשל האופן שבו היא פועלת. האם יש מצב שאמזון על ערימות המזומנים ועורכי הדין של התפסיד? קשה לדעת. בתי המשפט בארצות הברית הם חובבי תאגידים, הם חובבי עסקים, וממילא לינה כאן קוראת לפרשנות חדשה של חוקי ההגבלים העסקיים. לא בטוח שבית המשפט ירצה לאמץ פרשנות שכזו. מערכה שלישית. גוגל. רגע, מה גוגל? אני הקדשתי פרק שלם למשפט ההגבלים העסקיים שארצות הברית מנהלת נגד גוגל. אולי, כן, זה נכון, זה נכון, הקדשתי לו פרק שלם. זה, ובכל רגע נתון, גוגל מתמודדת עם אינסוף תביעות באינסוף מדינות שעוסקות באינסוף סוגיות. בכל זאת, תביעה אחת לכדה את תשומת הלב שלי. אז הנה סיפור קטן בקצרה. מדובר בתביעה של חברת אפיק. אפיק היא כמובן סטודיו המשחקים שעומד מאחורי המשחק הסופר מצליח פורטנייט. כל אחד יכול לשחק בפורטנייט בחינם, מה שמעלה את השאלה ממה אפיק מתפרנסת, ובכן היא מתפרנסת ממכירת פריטים וירטואליים בתוך המשחק שלה, מה שנקרא In-Game Items. זו פרקטיקה מקובלת בעולם משחקי הוידאו, שבו שחקנים שרוצים להתקדם במהירות או רוצים להשיג כוחות מיוחדים, הם קונים, נניח, חרב מיוחדת או אקסטרה חיים. איך קונים את היכולות הווירטואליות האלו? משלמים. בפורטנייט יש מטבע שנקרא V-Bucks, שעבורו משלמים בכסף אמיתי. כלומר, אני משלם $10 מכרטיס האשראי שלי, משלם $10 וקונה באמצעות זה כך וכך V-Bucks, שבאמצעותם אני יכול לקנות את החרב שלי, או משקפיים, או משקפת, או מה שזה לא יהיה, הכל וירטואלי, הכל בהתאם למחיר שלהם. אוקיי, עד כאן הכל טוב ויפה. העניין הוא שהמשחקים האלה מותקנים על מכשירי אייפון או אנדרואיד, וכאשר אתה מבקש לבצע רכישה מהסוג הזה בתוך המשחק, אפל ששולטת באפסטור שלה וגוגל ששולטת בפלייסטור שלה גוזרות עמלה מהרכישה הזו. כלומר, אם קניתי בפורטנייט V-Bucks ב-$10, ה-$10 האלו לא מגיעים לאפיק. בין 15-30% מהסכום זורמים לאפל או לגוגל, שזה המון. תחשבו שסמסונג הייתה מוכרת את הגלקסי שלה ב-3,000 שקלים בחנות אלקטרוניקה, והחנות שמוכרת את הגלקסי הייתה מקבלת 1,000 שקלים מהמחירה. בתעשייה מכנים את האירוע הזה בשם מס אפל או מס גוגל. זה פשוט מס. אז ב-13 באוגוסט 2020, אפיק העלתה לחנות האפליקציות של אפל וגוגל גרסה חדשה של המשחק שלה, שאפשרה לשחקנים לבצע את הרכישה ישירות ממנה, ובהנחה די גדולה, כי עכשיו היא לא צריכה לשלם את המס, לא לאפל ולא לגוגל. העדכון הוא עלה מבלי שאפל או גוגל הבינו מה מתרחש בתוכו, וכאשר הם הבינו, וזה קרה בתוך כמה שעות, הן זרקו את פורטנייט מחנויות האפליקציות שלהן בטענה שאפיק עוברת על הכללים שלהן. בתגובה, אפיק, שלא היה לה ספק שזה בדיוק מה שעומד להגיע, הגישה תביעה גם נגד אפל וגם נגד גוגל, ובנוסף השיקה קמפיין פרסומי שעשה שימוש ברעיון מאחורי קמפיין 1984 הידוע של אפל. בקיצור, אפיק הפכה עליהם. התביעה של אפיק נגד אפל התבררה כבר ב-2021, ורובה נדחתה. 9 מבין 10 סעיפים נדחו, בית המשפט דחה אותם, אז אפיק הגישה ערעור לבית המשפט העליון, והוא צריך להחליט אם הוא מעוניין לבחון את התביעה. כעת, שנתיים מאוחר יותר, הגיע תורה של גוגל. אפיק טוענת שגוגל מקשה מאוד על המפתחים לעקוף את חנות האפליקציות שלה. אגב, בניגוד למקרה של אפל, זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט מאוד מאוד מסובך. אפיק טוענת שהסכומים שגוגל גובה מהמפתחים עבור מחירות, נניח של פרטים וירטואליים במשחקים, מעשירים אותה ופוגעים בשחקנים שצריכים לשלם סכומי כסף גבוהים יותר. כזכור, כאשר אפיק גבתה את הכסף ישירות, היא עשתה את זה בהנחה גדולה. אפיק מתכוונת להראות שגוגל מחתימה את יצרניות הטלפונים הסלולריים על חוזים שאוסרים עליהם להתקין חנויות אפליקציות מתחרות לאלו של גוגל. סעיפים מהסוג הזה, טוענת החברה, מנוגדים לחוקי התחרות הפדרליים וגם לחוקי התחרות שנהוגים בקליפורניה. היא גם מתכוונת להצביע על משפט ההגבלים העסקיים שהתנהל נגד מייקרוסופט, מכיוון שהוא הראה שמייקרוסופט ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי כדי להקשות על משתמשים להתקין דפדפן מתחרה לאקספלורר שלה, כלומר את נטסקייפ. הטענה שלה תהיה, זוכרים את מייקרוסופט? זוכרים את זה? אז כזה. זה כזה, אבל גוגל. הגוגל ואנחנו. זה היה מייקרוסופט ונטסקייפ, זה היה גוגל ואפיק, אותו דבר. מה גוגל טוענת בתגובה? היא טוענת דבר מאוד פשוט. אתם אפיק, אתם רוצים ליהנות מכל היתרונות של אנדרואיד, מחנות היישומים שלנו, מהכוח השיווקי שלנו, מההפצה שלנו, מהפיתוחים שלנו, ולא מוכנים לשלם גרוש בעבור כל הטוב הזה. לטענתה, 99% מהמפתחים שמוכרים מוצרים וירטואליים דרך האפליקציות והמשחקים שלהם, משלמים עמלה בגובה של 15% ולא 30%. מה שעוד עומד לזכותה של גוגל היא העובדה שאפיק כבר הפסידה פעם אחת, לאפל. המשפט בין הצדדים החל בשבוע השני של נובמבר 2023, ואני מספר את הסיפור שלו מכיוון שהוא מתחבר למערכה השנייה, זו שעסקה באמזון. זו דוגמה נוספת לדרך שבה ענקיות הטכנולוגיה והמונופולים הגדולים של העידן הדיגיטלי גובים מאיתנו מיסים בדרך עקיפה. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו מקבלים אנדרואיד בחינם, אנחנו משחקים בפורטנייט בחינם. אנחנו, יותר נכון האמריקאים, נהנים מהעובדה שהם לוחצים על כפתור ויום למחרת המוצרים מאמזון פשוט מופיעים על סף הדלת שלהם. אבל מה שקורה ברקע הוא מערכת מסועפת וברוטלית שפוגעת בתחרות ומטילה עלינו מיסים עקיפים. הם עקיפים כי בחלק מהמקרים אנחנו לא רואים אותם ובחלק מהמקרים הם לא מוטלים עלינו. הם מוטלים על המפתחים, על הספקים, על הסוחרים, על היצרנים, אבל בסוף הם מתגלגלים לפתחנו, הם מתגלגלים לתוך הארנק שלנו. עכשיו, אין לי שום התנגדות שאמזון וגוגל ואפל יעשו כסף. למעשה יש לי אינטרס שהם יעשו כסף, כי החברות האלו מספקות שירותים חשובים, חלקם ממש מוצלחים. השאלה היא, איפה עובר הגבול בין אני תאגיד שרוצה לעשות כסף ושמותר לו לעשות כסף, לבין אני תאגיד שמכופף לך את היד ולוקח ממך כמה כסף שאני רוצה, פשוט מכיוון שאני יכול ולך אין ברירה. מה ההבדל בין פרקטיקות עסקיות לגיטימיות לפרקטיקות שפוגעות בתחרות, במתחרים, ובסופו של דבר גם בנו? אגב, אני מאוד אופתע אם אפיק תנצח את גוגל במקרה הזה, גם בגלל שהיא הפסידה פעם אחת לאפל, ובכך נוצרה התשתית המשפטית לדחות גם את התביעה שלה, וגם בגלל שגוגל יצרה מרחב משפטי מספיק גדול שיאפשר לה להוכיח את חפותה. אבל אני לא עורך דין, נראה, דברים מוזרים מאלו קרו בעבר. חשבתי לדבר גם על התביעה של קבוצת אומנים, תביעה שברובה נדחתה, שהוגשה נגד Midjourney, Stability AI ו-DeviantArt, מהחברות המובילות בפיתוח שירותי בינה מלאכותית שמאפשרים ליצור ציורים ותמונות. האומנים טענו שהחברות השתמשו ביצירות שלהם ללא אישורם, ובכך הם עברו על חוקי זכויות היוצרים. אבל כאמור, השופט דחה את רוב סעיפי התביעה, למעט סעיף אחד שהשופט המליץ לטובים לנסח בדרך שונה ולהגיש אותו מחדש. אז כן, גם זה קרה, חשבתי לדבר על זה, אבל נראה לי שהגיע הזמן לעבור למערכה הרביעית והאחרונה. המערכה שבה אחד המולטי מיליארדרים הגדולים של השנים האחרונות, גיבור הקריפטו בין ה-31, סם בנקמן פריד, נמצא אשם בכל הסעיפים, 7 סעיפים, ועלול לגלות שהוא עומד לבלות את שארית חייו מאחורי סורג ובריח. חכו לי, אני מיד חוזר. מערכה רביעית, FTX וסם בנקמן פריד. לפני קצת יותר משנה, בשני בנובמבר 2022, פורסם באתר CoinDesk מסמך פנימי של חברה שבאותה התקופה הייתה מוכרת בעיקר בחוגי הקריפטו, Alameda Research. המסמך הצביע על הקשר בינה ובין בורסת הקריפטו הידועה, FTX, והוא הראה שלאלמידה ריסרצ' יש בעיית נזילות קשה. מה שמשותף לשתי החברות האלו הוא ששתיהן הוקמו ושתיהן נמצאות בבעלותו של סם בנקמן פריד. בנקמן פריד, בן ה-31, הקים את אלמידה ריסרצ' בספטמבר 2017 כחברה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. למילה ריסרצ' אגב, כן, אלמידה ריסרצ', למילה ריסרצ' אין שום משמעות. בנקמן פריד הוסיף אותה כדי להסוות את העובדה שאלמידה עוסקת במסחר בביטקוין, כיוון שבתקופה שהיא הוקמה, רק מעט בורסות לגיטימיות היו מוכנות לקבל פקודות מסחר מחברות שעסקו במטבעות קריפטוגרפיים כמו אלמידה. אז הוא הוסיף ריסרצ', ריסרצ', נשמע מאוד... יופי, אוקיי. בנקמן פריד ניצל פגם במערכת המסחר העולמית בביטקוין, שאני לא אכנס אליו עכשיו, וכתוצאה מכך הוא הצליח להרוויח המון המון כסף בזמן מאוד מאוד קצר. משהו כמו מיליארד דולר בחודש. אבל לבנקמן פריד זה לא הספיק. הוא החליט שבמקום לסחור ולהמר על השווי של הביטקוין, הוא יקים קזינו. הוא יקים בורסה שתאפשר לסוחרים אחרים להמר על השווי של הביטקוין ושל מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. היתרון בלהיות בעל קזינו או בורסה ידוע ומוכר. לא רק שהבית תמיד זוכה, הוא זוכה בין אם השחקנים מרוויחים ובין אם הם מפסידים, כי הבית גוזר עמלה על כל פעולה. כל מה שהוא צריך לדאוג זה שהם ימשיכו לשחק. ואכן הבורסה שהוא הקים, FTX, הפכה במהירות לבורסה מכובדת וידועה, ובנקמן פריד עצמו התאשר בצורה קיצונית. השווי שלו הוערך בכ-26 מיליארד דולר. אבל למרות שכעת הוא היה הבעלים של קזינו רווחי, הוא לא רצה להפסיק להמר, ולכן אלמידה ריסרצ', שבנקמן פריד החזיק בכ-90% מהמניות שלה, המשיכה להמר על מטבעות קריפטוגרפיים, ובאוגוסט 2022 הוא מינה את מי שהייתה בת זוגו, קרוליין אליסון, למנכ"לית אלמידה. אבל כידוע, בהימורים גם מפסידים, ולאלמידה נגמר הכסף. מה עושים? מוסיפים לקוד המקור של FTX כמה שורות קוד סודיות, שאפשרו לאלמידה לקחת כסף מלקוחות FTX, לקוחות תמימים שהיה להם חשבון ב-FTX ושלתוכו הם הזרימו כסף על מנת לסחור ולקנות ולמכור. אלמידה שלחה את היד שלה אל תוך החשבונות האלו ופשוט לקחה את הכסף. לקחה את הכסף ואז השתמשה בו כדי לחסות את ההפסדים שלה וגם להמר פעם נוספת. המסמך שנחשף בקוינדסק והנפילות בשווי המטבעות הקריפטוגרפיים שהתרחשו כמה חודשים קודם לכן, הם לא חשפו את העובדה הזו שאני מספר עכשיו, אבל הם נתנו הרגשה שיש פה כל מיני בעיות, ולכן לקוחות רבים של FTX מיהרו למשוך את הכסף שלהם. זה היה הרגע שבו התרמית נחשפה. FTX הציגה בפני הלקוחות שלה מצג שווא. הנה הכסף שלכם, הנה אתם רואים אותו, הוא מופיע, אתם רואים באתר, כנסו לאתר, אתם רואים, הנה הוא מופיע בחשבון שלכם, אבל כאשר הם ביקשו למשוך אותו, הם גילו שהוא לא שם, שהוא נעלם. ב-10 בנובמבר FTX קרסה, יום למחרת היא הגישה בקשה לפשיטת רגל. כמה הכסף הלקוחות של FTX איבדו כתוצאה מהתרמית הזו? משהו כמו 8 מיליארד דולר. זו אחת המעילות הפיננסיות הגדולות ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. חודש מאוחר יותר, באמצע דצמבר 2022, סם בנקמן פריד נעצר ב-EA בהמה, שם הוא התגורר עם הנהלת החברה בפנטאוז מפואר שנרכש בתמורה ל-30 מיליון דולר. הוא הוסגר לארצות הברית והוגשה נגדו תביעה בשל ביצוע הונאה, קשירת קשר לביצוע הונאה נגד לקוחות FTX וגם נגד המשקיעים באלמידה, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך, הלבנת הון ועוד, באמת יש שם הכל מהכל. התגובה שלו בבית המשפט הייתה, אני חף מפשע. קרוליין אליסון והשותף שלו להקמת FTX, גרי וואנג, נעצרו גם הם. הם הודו באשמה והפכו לעדים מטעם התביעה. בנקמן פריד המשיך לטעון שהוא חף מפשע. לטענתו נעשו טעויות, כן, בוודאי שנעשו טעויות, אבל הוא לא היה מודע להיקף הכספים שעל עמידה לבטה מ-FTX, בגלל שהוא היה מרוכז ב-FTX, ולעל עמידה הייתה המנכלית משל עצמה, החברה שלו, קרוליין. אבל במהלך המשפט, החברה שלו לשעבר, אני חושב צריך לומר, היא כבר קצת לשעבר, והמנכלית, היא העידה שבנקמן פריד ידע היטב על היקף הבעיה שיש לאלמידה, וכתוצאה מכך, על היקף הבעיה שיש ל-FTX. ניתוח של מטה-דאטה בנוגע למסמך שנשלח לבנקמן פריד שפרט את הבעיה, הראה שבנקמן פריד פתח אותו. הוא ראה אותו. כאשר בנקמן פריד עצמו עלה לדוכן העדים ונשאל על ידי התובעת שאלות בנוגע למה שהתרחש באותה התקופה, הוא אמר שהוא לא זוכר או לא יודע יותר מ-140 פעם. בניגוד לישראל שבה המשפטים מתחילים ורק אחרי עשור נגמרים, במקרה הטוב, במקרה של בנקמן פריד הכל התרחש במהירות. לפני שנה התפרסמה ידיעה, אחרי 6 ימים FTX קרסה, אחרי 3 שבועות סם בנקמן פריד נעצר ואז הוא סגר. ב-3 באוקטובר 2023 המשפט החל, וכעבור חודש בדיוק, חודש אחד, הוא הסתיים. ביום הדיונים האחרון, ב-3 בנובמבר 2023, המושבעים הסתגרו בחדרם ואחרי 4 שעות, בסך הכל, הם יצאו ממנו עם פסק דין מהדהד. סם בנקמן פריד אשם בכל הסעיפים שבהם הוא אשם. הסיפור על סם בנקמן פריד וקריסת FTX הוא סיפור מורכב, הרבה יותר מורכב ממה שאני סיפרתי עכשיו. הוא קשור גם למבנה האישיות של בנקמן פריד, לקשר המעניין שהיה לו עם תנועת האלטרואיזם האפקטיבי, וגם לאופן שבו אנחנו, כחברה, אוהבים לקשור כתרים ליזמים, שעל פניו נראה כאילו יש להם כוונות טובות ואצילות. בנקמן פריד הכריז שהוא יתרום את רוב כספו לצדקה. למעשה, לפני שנחשף, הוא כבר תרם מאות מיליוני דולרים לגופים שונים ולמטרות ראויות. חלקן מטרות ראויות ממש, רק שהוא עשה את זה כשהוא גנב את כספם של משקיעים תמימים. אגב, חלק מאותן עמותות עשויות לגלות בקרוב שלא רק שהמוניטין שלהם ירד לפח, כי הם קיבלו תרומה מהרמאי הגדול ביותר בהיסטוריה העסקית של ארצות הברית, עכשיו הן נדרשות להחזיר את הכסף. ביציאה מבית המשפט, בשעת לילה מאוחרת, אחרי שהוקרא פסק הדין של המושבעים, התייצב דמיאן וויליאמס, תובע במשרד התובע המחוזי של המחוז הצפוני של ניו יורק, מול המצלמות. ההצהרה שלו הייתה מהממת.
Sam Bankman-Fried perpetrated one of the biggest financial frauds in American history, a multi-billion dollar scheme designed to make him the king of crypto. But here's the thing. The cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman-Fried might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption is as old as time, and we have no patience for it. When I became U.S. attorney, I promised that we would be relentless in rooting out corruption in our financial markets. This is what relentless looks like. This case moved at lightning speed. That was not a coincidence, that was a choice. And it's also a message. It's a warning, this case, to every single fraudster out there who thinks that they're untouchable, or that their crimes are too complex for us to catch, or that they're too powerful for us to prosecute, or that they could try to talk their way out of it when they get caught. Those folks should think again and cut it out. And if they don't, I promise we'll have enough handcuffs for all of them.
יש לנו מספיק אזיקים לכולם. גזר הדין של סם בנקמן פריד יינתן בסוף מרץ 2024. אם יוטל עליו העונש המקסימלי, הוא צפוי לבלות בכלא 115 שנים. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וארבע תביעות שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, של אינוי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולדני תימור, המנהל העסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור. אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. שנדע ימים שקטים וניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.